כן, שלום לך. אנחנו תחיית המתים. זה היסוד הבא. הוא הסביר לנו הרמב"ם מה זה גן עדן, מה זה גיהנום. זאת אומרת שזה שלבים מסוימים בעולם הזה שנוגעים לענייני שכר ועונש. יסוד מיסודות תורת משה, כלומר בתחיית המתים. אין דת ולא דבקות בדת יהודית למי שלא יאמין זה. כן, הרמב"ם עושה מזה אחד מהיסודות של התורה, כשאנחנו נלמד את 13 העיקרים. פה, בהמשך של ההקדמה הזאת, אנחנו נתייחס למה זה דבר כל כך יסודי. העניין של תחיית המתים. כן, אבל בעצם מה זה אומר? זה אומר שהאנשים שכבר היו חיים, מתו, ובאופן פשוט לא נותר כלום מהמציאות שלהם החומרית. כן, הנפש כל הזמן קיימת, כמו שאמרנו. אבל המציאות החומרית שלהם בעצם כבר בטלה. אומר הרמב״ם, יש תחיית המתים, כלומר במושגים שלנו זה נס, הדבר הזה שקורה, זה לא בדרך הטבע, של הטבע הרגיל אצלנו, אבל היא לצדיקים, ולשון בראשית רבה גבורת שמים צדיקים, ראשית תחיית המתים צדיקים בלבד. כן, גשם יורד על העולם, גם הרשעים נהנים ממנו, לעומת תחיית המתים זה רק לצדיקים, ואיך יחיו הרשעים ומתים אפילו בחייהם? כבר הנפש של הרשעים, כיוון שהיא כל הזמן נוטה אחרי החומר, אז היא סוג של חומר. כן, כמו שהזכרנו את זה בעריכות כבר. אז ממילא אין בהם משמעות של חיות אמיתית, גם כשהם כביכול חיים. יש שם איזה מין גוף כזה, כמו של בעל חיים, שמכניס אוויר ומזון, אבל הוא כולו חומר. אז לא שייך אצלם את המושג של משמעות של חיים נצחיים, כך אמרו עליהם השלום, או שאפילו בחיים קוראים מתים. בצדיקים אפילו במיטתם קוראים חיים, כן, במשמעות המהותית של החיים, כן, החיים הנפשיים הרוחניים. ודע כי האדם ימות בהכרח ויפרד למה שהורכב ממנו. פה הרמב״ם לא מעריך בזה, כן, אבל רק נניח את זה כבר עכשיו, אנחנו נדבר על זה כמו שאמרתי, כשנגיע ל-13 עיקרים. הרמב״ם סבור שתחיית המתים זה אירוע שהמשמעות שלו שהצדיקים הם מתעוררים לתחייה לזמן מוגבל וחוזרים ומתים. כן? וחוזרים ומתים. זה מה שהרמב״ם כותב, ודע כי אדם ימות בהכרח ויפרד למה שהורכב ממנו. זאת אומרת, תחיית המתים זה חזרה לחיים שלא מוסבר איך זה בדיוק קורה בדרך הטבע. זה נס. לזמן מוגבל, ואחר כך יש עוד פעם מוות. אז מה המשמעות של החזרה לזמן המוגבל הזה? זה שאפשר יהיה עוד פעם לקיים מצוות. אבל אנחנו נדבר על זה בעריכות, כשנדבר על היסוד הזה של תחיית המתים. אבל השילוב שלו במושגים, אנחנו מדברים עליהם, זה סוג של שכר. זאת אומרת, האפשרות הזאת היא לחזור ולחיות עם גוף. אמנם זה יהיה זמן מוגבל. נניח לשנה, שנתיים, שלוש, לא משנה מה שזה לא יהיה. זה חלק מהשכר, כדי שאחר כך הצדיקים האלו יוכלו להיות מתוגמלים יותר בגלל המצוות שהם עשו בפרק הזמן הזה שהם התעוררו לתחייה. כן? צריך להעריך בזה הרבה מה העניין בדבר הזה. למה זה אחד מהיסודות של התורה? כן, דבר כזה. נניח שלא יהיה תחיית המתים. זה לא איזה משהו שלפי הרמב״ם, זה לא משהו שהוא משנה את כל העולם. כן, לעומת שיטה הזאת של הרמב״ם, יש שיטת ראשונים אחרים, רמב״ם, רס"ג, וכמובן כל המקובלים, שהם סוברים שתחיית המתים זה מצב שהוא נשאר קבוע. זאת אומרת, זה לא שאנשים חיים ואחר כך חוזרים למות, זה רק חלק מהשכר. זה עולם אחר, עולם שאין בו מוות. זאת אומרת, חיים נצחיים עם הגוף. וזה כבר משמעות אחרת לחלוטין, אנחנו נדבר על זה בעריכות ולא נדבר בהמשך. טוב, אז הסברנו מה זה גן עדן, מה זה גיהנום, מה זה תחיית המתים, כל אלה לפי הרמב״ם זה קשור למושגי השכר. עכשיו אנחנו נוגעים למושג נוסף. גם דיברנו על העולם הבא. כן, העולם הבא זה המציאות הנפשית לאחר היפרדות מגוף. וזה קיים כבר עכשיו, לכל אדם שמת, נפשו נפרדת מגופו וכבר חובה את המציאות שנקראת עולם הבא. מה זה ימות המשיח? אומר הרמב״ם, הרי הוא זמן שתשוב בו מלכות ישראל וישוב אל ארץ ישראל. כלומר, יש זמן ש... איך אנחנו יודעים שזה קיים? כמו שאנחנו יודעים על תחיית המתים, אנחנו יודעים על תחיית המתים מנבואות. כך גם ביחס למות המשיח, זאת אומרת שלמרות שיש גלות, אנחנו יודעים על פי הנבואה שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. ותחזור המלכות לישראל, כלומר, לא רק לחזור לארץ ישראל להיות מונהגים על ידי אחרים, עמים אחרים, אלא להיות מונהגים על ידי מנהיג מעם ישראל. זה נקרא משיח. משיח זה מנהיגות לאומית ישראלית. אותו המלך העומד יהיה בירת מלכותו ציון, ויגדל שמו ויתפשט עד אפסי ארץ, כלומר הוא יהיה מנהיג מפורסם, לא רק כלפי עם ישראל, אלא כלפי העולם, באופן יותר גדול ורב במלכות שלמה. כלומר, אם שלמה בתנ"ך מתואר שהיה מלכותו מאוד מפורסמת בעמי שמסביב, זה יותר מזה. וישלימו עמו האומות, וישמעו לו המדינות לגודל צדקו, ונפלאות יראו על ידו. וכל מי שיקום עליו יחריתו השם ויתנאו בידו. כן, זאת אומרת, הכוונה, הוא יהיה מלך שהקדוש ברוך הוא יסייע לו. בכל פסוקי המקרא מעידים על הצלחתו והצלחתנו עמו. כלומר, עם ישראל יצליח איתו. ולא ישתנה במציאות דבר ממה שהוא אתה. כלומר, אין פה שינוי הטבע. הטבע של העולם יהיה קיים. אז מה זה מה שמתכוון לומר נפלאות יראו על ידו? כמו שגם במדרגת העולם שלנו, צדיקים יכולים, במסגרת הדברים שכלולים בכוחם של הצדיקים, והסיעת הדשמה שיש להם. אז יש להם כל מיני השפעות שהם, אבל זה עדיין כלול במדרגת העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו. זה לא עולם אחר. זה בעצם מה שמתכוון לומר. זולת שתהיה מלכות ישראל. כלומר, השינוי משמעותי, שאם אנחנו היום, כך אומר רמב״ם, הזמנו במציאות של גלות, אז כבר תיפסק הגלות, ואנחנו חוזרים לארץ ישראל, ויש לנו הנהגה של עם ישראל בארץ ישראל שמנהיג את עצמו. זאת אומרת, בעצם לפי המושגים האלו של הרמב״ם, אנחנו היום כבר בתקופה הזאת. להגיד שאנחנו נמצאים בזמן ה... הטוב ביותר של תקופה שאפשר לקרוא לה תקופת ימות המשיח, אז לא, כי עדיין אין לנו מנהיגות מדינית שמנהיגה את עם ישראל מתוך תורה. כן, וכמובן, כדי שמנהיגות הזאת תצמח, הרי אתם יודעים איך צומח מנהיג מתוך העם, צריך שהעם ירצה לחיות מתוך התורה. אז אנחנו בשלב, כן, אנחנו צריכים קודם כל שעם ישראל, שאנחנו נרצה להיות שייכים לתורה. משל החכמים הם בעולם הזה למות המשיח, ושיעבוד מלכויות בלבד. יהיה בימיו החזק והחלש ביחס לזולתו. אבל באותם ימים תקל על בני אדם פרנסתם מאוד. כן, עד שבעמל מועט ביותר, עמל אדם יגיע לתועלת גדולה. נכון? מזכיר לנו מה שקורה בימינו, כמו שהעולם מתפתח, טכנולוגיה מתפתחת. אז אדם לא צריך לעבוד קשה כדי לקבל, כדי להגיע לדברים שהוא זקוק להם. וזהו עניין אומרם, עתידה את ישראל שנוציא גלוסקאות אוכלי מילת. כן, כלומר, אין הכוונה שיהיה פה איזה שהם ניסים יוצאים מגדר הטבע, שמהקרקע כבר יוצאים לך עוגות ובגדים מפוארים. אלא הכוונה שבאופן קל להשגה, יהיו לבני אדם את כל הדברים האלה. כן, כבר תחשבו ממש, ימינו זה ממש תיאור מדויק למה שכתוב פה. כפי שבני אדם אומרים, כאשר ימצא מישהו דבר מה נקלה מוכן, יצא פלוני לחם אפוי ותפשיל מבושל. רק הכוונה שקרה לו נס. אז הוא אומר, זה הגיע אליו בקלות. הוא הידך על זה מאמר הכתוב, בני חי ככם בחור מכם. כלומר, מה הפסוק הזה מצייר? ראיה, שיש שם חריש וקציר. אם אני אומר שהעולם הוא משתלב בטבע שלו, אז מה שהיה חריש וקציר בימות המשיח, אלא מה היה? העולם לא משתלב בטבע. רק זה הרבה יותר בקלות, יהיה ניתן להשיג כל מיני דברים שצריך לעמול עליהם הרבה בתקופה, כן, שהרמב"ם מדבר עליה. לפיכך כעס זה חכם, אומר זה הדבר על תלמידו, כאשר לא מבינים זאת הכוונה, עכשיו דברים פשטם שהוא קשור השגתו, וזה לא זאת היא התשובה. כן? זאת אומרת, הוא ענה לו שם, מה אתה שואל, איך זה יכול לקרות, זאת אומרת, תסתכל על תרנגולת, תסתכל על צלף, כל מיני דברים שהוא רצה להראות לו, שכביכול גם ב... עולם הזה, יש לנו דברים שקורים במהירות. אבל אליבא דאמת, זה עיקר כוונתו, ולא לכל מיני ניסים ונפלאות כמו שהבין התלמיד בטעות. והראיה שלא אמר לו האמת, היא זכרו על טקסיל כיוולתו. שבאמת הוא ראה שהתלמיד הזה לא מבין העניין, אז הוא השאיר אותו שם עם הדמיונות שלו, שמדובר פה באיזה של דברים ניסיים. אבל העניין הוא שלא מדובר פה במציאות ניסית. זו המציאות טבעית, רק בתוך מסגרת הטבע, הדברים יושגו לכל אדם בקלות. והתועלת הגדולה באותו הזמן היא של הלוך בשעבוד מלכות הרשעה, מעקפתנו ומעלות כולם תרבי החכמה, כמו שאמר כמלאר דעת השם, פסקו המבריאות ומחמות, כמו שאמר וסגו גוי וגול חרב, וישיג מי שיהיה באותה ומי שמות רבה וצחיה בלחמי הרמב״ם. זאת אומרת, בוא נשאל עכשיו. זה בעצם מה שעונה הרמב״ם במשפטים האחרים שקראנו. אז מה העניין של ימות המשיח? לפי כל מה שאנחנו אומרים עד עכשיו, יוצא שימות המשיח זה מצב מסוים מצד החשבון הכללי של עם ישראל בכללותו, של שכר. ומה שכר בעולם הזה? ומה מטרת השכר בעולם הזה? לספק לך תנאים נוחים, כזה שמתוכם תוכל אחר כך להתפתח מבחינת העניינים המשמעותיים, המהותיים של החיים. כלומר, כמו שגלות זה עונש לאומי כתוצאה מחטאים, והמשמעות של גלות זה קשיים שמכבידים על האדם, עלינו, אנחנו עם ישראל, להשיג את הדבר שהוא עיקר משמעות החיים. כי בגלות, אז יש לך צרות, ויש לך, כן, ויש לך כל מיני קלקולים רוחניים שמקלקלים ומשפיעים. בעצם זה שאתה לא חי כעם ישראל בארץ ישראל, אז כל המעלות שיכולות להיות מתוך חיים כאלה לא קיימים. ככל זה עונש, ששוב, מהות העונש זה התנאים הגרועים של החיים שלא מאפשרים את ההתפתחות הרצויה. אותו דבר, גם השכר, זה רק שכר לאומי. עכשיו, אנחנו יודעים, על פי הנבואה, שאנחנו נגיע למצב כזה. שיהיה מצב עתידי כזה, עם ישראל חוזר לארץ, אצלנו ברוך השם, זה כבר מציאות שהיא כבר קיימת. אנחנו לא נמצאים בשיא של זה, אבל אנחנו בהחלט רואים כבר את הכיוון. כמו שמתאר אותו הרמב״ם פה, של שפע חומרי להשיג דברים בקלות, וממילא זה יוצר פניות של האדם להיות שייך אל העניינים המשמעותיים של החיים. כן, והמשיח ימות, שוב, כי הכל עולם כמין לא נוהג, אז ברור שיהיה עוד פעם יחיל הנצח, אף אחד לא חיל הנצח. ויבוא תחתיו בנו ואין בנו, זאת אומרת, כמו כל מלכות שהיא עוברת בירושה, ככה זה שלטון מלוכני, כבר בהר השם אותו אמר, לא יחה ולא ירוץ, עד ישים בארץ משפט. כן, לא יחה, הכוונה לא יחלש, ולא ירוץ, הכוונה לא ירוצץ. כמו שהוא אמר מקודם, זה מנהיגות שתהיה לה סייעתא דשמיא בהשפעות שלה, על עם ישראל. ותדמית מלכותו, המלכתו התמדה גדולה מאוד, וירחו חיי בני אדם גם כן, כי בהסתלק היגונות והתלאות ירחו החיים, גם תוחלת החיים תגדל. יכול מזכיר לנו את מה שקורה בדורותינו. שתוחלת החיים גדלה. ואין להרחיק שתתמים מלכתו אלפי שנים. כפי שהחיים כבר ראו שהקיבוץ המעולה, כאשר יתקבץ, לא ממירה ייפרד. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא רחוק שהמלכות שלו תמשיך אלפי שנים. מה זאת אומרת? אבל הוא אמר בעצמו שהוא ימות. הכוונה, לא שהוא יחיה אלפי שנים. המלכות שלו, כמו שדוד המלך, של הקדוש ברוך הוא, שגם אם הוא לא ימלוך, זה יהיה מזרעו. ההמשך שלו. זה הכוונה. מלכות המשיך אלפי שנים. אני רוצה לשאול. אפילו מלכותו של המשיח, הרמב״ם לא נותן לה, כן, יותר מאלפי שנים. למה הוא לא אומר שהיא תתקיים לנצח נצחים? למה לא? הוא בכל מקרה לא יישאר בחיים. אנחנו לא רואים את זה יישאר בחיים. שיתקיים. למה הוא גם אומר את זה בספק כזה? ואין לה אחי, כל מקרה... זה לא נראה לי רחוק להגיד דבר כזה. מה, זה לא ברור? טוב, אז אני רוצה שתחשבו, תעשו שיעורי בית על הדבר הזה, וזה קצת מלמד איך הרמב"ם מבין את העניינים האלה במשמעות לטווח רחוק. כן.